אז נשאלה השאלה, איך אנחנו לוקחים את המושגים, את המונחים, את הכיוונים, את ההשקפות של התורה, ומשליחים אותם בעולם של ימינו, עולם פוסט-מודרני, כפי שקוראים לנו. אני רוצה אולי לחדד את השאלה. יש רעיון שמופיע בבעל התניא, אבל הוא גם מופיע בהרבה מקורות אחרים, שאחד מהמושגים של האלוקות בתורה, אחד מהמושגים זה העקביות של התורה. שרק אלוקים יכול לתת לנו חוקה שהיא תהיה עקבית. זאת אומרת, חלק מהכוח של התורה זה דווקא העקביות של התורה. שהיא לא משתנה לפי המודות ולפי השקפות עולם. הקדוש ברוך הוא אומר, אני יודע מה טוב בעולם הזה, זה העולם וזה מה טוב, ותלכו עם זה. אז עכשיו השאלה היא, רגע, אז מה, אני עכשיו צריך לרכב על חמור, כמו משה רבינו? מה זה אומר? אז אנחנו צריכים לדעת להפריד בין תפל לעיקר. אנחנו גם צריכים לצאת מהנגיעות העצמית שלנו. זאת אומרת, בא אליי פילוסוף לפני שבועיים, בן אדם שמציר על עצמו כאתאיסט, ובא וטען...
בנך?
כן.
בן השבועיים?
כן. זאת אומרת, הוא בא אליי בטענות. אמרתי לו, בוא נעשה שיחה מסודרת. ולפני שבועיים נפגשנו וישבנו, ובילינו את השעה הראשונה, אני רשמתי, נתתי לו לדבר ורשמתי את כל הטענות שיש לו על התורה. זאת אומרת, איך התורה ואיך חז"ל אמרו, כן, אמרו ככה וככה וככה וככה, ויש לי אפילו פה, טוב, הוא אומר שהוא יהודי, יש לי פה אפילו איתי את כל הרשימה של כל הטענות שלו על התורה, וחלק מהם חידדתי בשלו והוספתי ואמרתי, בוא נקשה יותר טוב. איך יש, אני יכול לתת רשימה ארוכה של מושגים שהפריעו לו, שהם לא מורליים, הם לא אתיים, איך התורה יכולה לתת לנו מצווה כזאת. בסדר? הוא סיים את הרצאתו נגד התורה, וכשהוא סיים, אמרתי לו עכשיו, לפני שניגש לתורה, אני רוצה שתסביר לי, תסביר לי מילה אחת שאתה השתמשת בה, ואז נוכל להתחיל את הדיון. יש מילה שאני רוצה שתגדיר לי אותה, מתוכה, לפחות אני אדע מה הקריטריון שאתה משתמש פה, שאני אוכל לענות לפי מה שאתה תקווה. המילה באנגלית זה moral, איך אומרים בעברית?
מוסרי.
אתה רוצה לומר לי, זה כן מוסרי, זה לא מוסרי שהתורה אמרה, תסביר לי את המילה מוסרי, אני רוצה להבין מה מוסרי ומה לא מוסרי. תן לי הגדרה למה מוסרי, ואז מתוך זה נוכל לדבר על התורה. תתחיל אתה. אז הוא התחיל, וכל דבר שהוא אמר, הקשיתי עליו. אחד מהאמירות שלו היו, הרי ידוע שהאדם הוא בסך הכל בהמה יותר משוכללת, אז שאלתי אותו, אז האם זה מוסרי לאכול בהמה או לא מוסרי לאכול בהמה? איפה הקו? אז זה בסדר לאכול בהמה. אז למה לא אדם? כי הוא יותר חכם. אז מפגרים מותר לאכול? מה, אתה תגדיר לי? נתקע. וככה הלכנו, ובילינו את החצי שעה הבאה, כשהוא מתקשה מהגדרה להגדרה, ניסה לומר הגדרה שמה שיהיה הכי טוב לאנושות. אז אמרתי, טוב, זה הכי טוב לאנושות. אז אולי לרצוח, הרי סטלין, לנין, היה להם מחשבות איך לקדם את האנושות, ומכוח המחשבות שלהם הם רצחו למעלה מ-12 מיליון איש, אז הם היו אנשים מוסריים, זה בסדר. היטלר גם כן היה לו מחשבה איך לקדם את האנושות. אם ההגדרה של מוסריות זה מה שמקדם את האנושות, אז אין שום בעיה בכל הרצח של... אין לי בעיה עם זה, אמרת לו, אני מוכן. אני מוכן בסוף השיחה לאכול אותך לארוחת צהריים, אבל אני רוצה רק בוא נגדיר שנייה אם זה יהיה מוסרי או לא יהיה מוסרי, בוא נבין, אין לי בעיה. שאלתי אותו גם כן, תסביר לי מה לא מוסרי בזה שאח יבוא על אשתו, מה לא מוסרי בזה? אם תן לי הגדרה מה זה מוסריות. על אחותו, על אחותו, מה הבעיה? אנחנו אומרים גילוי עריות, אבל אם התורה, אתה לפני ההתקפה שלך על התורה, אני מוכן לשמוע התקפות, אבל אני קודם רוצה תגדיר לי את המונחים שלך, תסביר לי מה מוסרי, מה בדיוק לא מוסרי בזה שאח ואחות התחתנו, אני רוצה להבין, אתה גם כן נגד זה, שאלתי אותו, אתה נגד, אתה לא נגד, אין לי בעיה, אתה אומר לי, אתה בעד, אני בעד גם קניבליזם, אין לי שום בעיה שבן אדם יאכל את השני, אבא שמישהו נפטר, תאכלו אותו לארוחת צהריים, איזה בזבוז לקבור אותו, אני לא מבין אתכם. מה? תעשו מנגל, זה דרך טובה לשמר, אז הוא אמר לי, זה לא בריא. אמרתי, אז מה, אז אם זה יהיה בריא, אז אתה מוכן? אז תסביר לי, מה ההגדרה שלך?
לאכול בשר אדם זה לא בריא?
כך הוא טען, הוא טען שגילו כל מיני מחלות, ובגלל זה אין לנו הרבה קטות של קניבליזם, בגלל שהם מתים, כי הם לא חיים הרבה זמן, כי זה גורם לכל מיני מחלות באדם. אז אמרת לו, בסדר, אז אם נגלה שיש דרכים שזה כן יהיה בריא, אז אין בעיה.
שבע פעמים, כמו
תורמוס. יפה, אמרתי, אז בעצם אין לך בעיה לאכול את הגולגולת של אבא שלך או משהו, זה לא בעיה. לשיטתך, אמרתי, תגדיר לי מוסריות. אני רק רוצה להבין, לפני שאני עונה על התורה, תגדיר לי מה אתה מגדיר. נתקע. בוא נאמר, כבר עברו שבועיים, ואני מנסה, אני תופס אותו שיחה. הוא אומר לי, אני לא יודע מספיק, אני צריך לעבור על כל הספרים שלי שוב, אני צריך לחקור שוב, אתה נתת לי הרבה שיעורי בית, הוא כבר... הוא מצא אותי, לא אני מצאתי אותו.
כמה מצא
אותך? 20 ומשהו. בסדר, אני לא יודע בדיוק. דרך האינטרנט, דרך השיעורים באינטרנט. למה יעשה? אז מה אני בא לומר? אנחנו הרבה פעמים שמים את התורה מול מדד של החברה, לא מול מדד הגיוני אמיתי. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין איפה העולם שלנו היה לולי התורה. ואנחנו צריכים, לפני שאנחנו מודדים את התורה, למדוד את עצמנו. הרבה פעמים, כמו הבחור הזה, הוא בא והתחיל לומר לי, תראה, המחקר הזה מוכיח שזה, והמחקר הזה מוכיח שזה, ויש לי רשימה שלמה ששאלות שלו, עוד להגענו לשאלה הראשונה. כי אני אמרתי לו, בעצם לפי דבריך, לפני שאתה מקשה עליי על האם שיהיה עבדות בתורה או לא יהיה עבדות בתורה, תוכיח לי למה שלא יהיה רצח. אני רוצה שתסביר לי איך יש טוב ורע בעולם. תסביר לי מה בדיוק רע ברצח. תסביר לי איך אתה מגדיר מה רע ומה טוב. כי אם זה לפי אינטליגנציה, אז כמו שאמרנו, כמו שאני אוכל דגים, אז יש דגים שהם יותר חכמים, אל תאכל אותם. אז תאכל רק את המפגרים. מה ההבדל ביניהם? ואם אריאל שרון היום הוא צמח, אז גם האנשים שהם טבעונים, צמחונים, גם כן יכולים לאכול אותו. מה הבעיה? מה ההבדל בינו לבין צמח? תסביר לי, מה? החיה מתפקדת יותר ממנו, אז שצמחונים יוכלו, האנשים שנהיו צמחים, לא. תגדיר לי, אין לו הגדר. אני לא דן בטענות אחרות, למרות שיש הרבה מה לדון, זה דבר שאפשר לעשות עליו סדרה. אז אני רק אומר, צריך קצת להיזהר ולבחון את עצמנו לפני שאנחנו בוחנים את התורה. אתה בא עם טענות על התורה, בוא תעצור רגע, תשאל את עצמך, יש לי הבנה, אני יודע מה אני מדבר, אני הגדרתי לעצמי מה נראה לי, או שאני אוכל את כל מה שהחברה מאכילה אותי, אני אוכל את כל מה שהתקשורת מאכילה אותי, ואז אני בא ואומר, איך התורה אמרה ש... תעצור רגע. קודם כל צריך להבין שהתורה עקבית מאוד. וזה שהעולם מתקדם כפי שהרמב״ם כותב, למצב שרוב העולם כבר מאוד קרוב לתורה. זה למה שאנחנו מסתכלים לתורה ויש לנו את החוצפה לבוא ולהקשות, רגע, למה התורה לא נותן זכות זו לאישה או זכות זו לאישה? אתם צריכים להבין שעד לפני 100 שנה לא היה כמעט מקום בעולם שלאישה היה יכולת בעלות על קרקע, לתבוע את בעלה. אתם לומדים מסכת כתובות, אני לא יודע אם אתם קוטעים כמה המסכת הזו מתקדמת. הרי מסכת כתובות נכתבה בזמן שהיה לגמרי לגיטימי שבעל יקה את אשתו, ובהרבה מקומות, כולל עד היום, שבעל ירצח את אשתו. מה, את תתחצפי אליי? אתם יודעים שאלה שנחתו בארצות הברית, הפיוריטנס, שהקימו את זכויות האדם.
מי זה
פיוריטנס? אלה שהקימו את ארצות הברית, אלה שנסו, היה להם במרכז כל שוק, היה להם מקום שאם בעל היה לו טענה על אשתו שהיא לא דיברה אליו יפה והוא לא מוצא באיך שהיא דיברה עליו, היה שם אותה שם והיה להם קליפ מיוחד שהיו תופסים לה את הידיים ואת הראש וקליפ ללשון שהיא עומדת שם בציבור שכולם רואים אותה עם הלשון תקועה החוצה, לא יכולה להכניס את הלשון, וזה עונש של אישה שדיברה שבעלה לא שמח עם איך שהוא דיבר. אתם יודעים מה זה rule of thumb? אתם יודעים, באנגלית יש אמירה rule of thumb. rule of thumb זה כאילו לומר הכלל הוא. למה זה נקרא rule of thumb? כי זה היה הכלל הידוע בזמנים מהם. מה זה rule of thumb? כשאתה מכה את אשתך, אל תשתמש בעץ שהוא יותר עבה מאשר הבון שלך, כי אז עלול לשבור לעצמות. כל עץ שהוא פחות מהאובי של הבון שלך, זה בסדר להכות את אשתך, היא לא תשבור לעצמות. משם בא המונח האמריקאי rule of thumb, כלל האצבע.
אתה בעצם משווה את זה, אבל...
אני רק רוצה...
לא. אתה גם עושה את זה.
אני לא בא להשוות, אני רוצה שיהיה לכם פרספקטיבה.
אתה אומר, תראה כמה זה, את כתובות היא מתקדמת.
לא, אני אומר, אני רוצה שלכם, אני בא מתוך הפרספקטיבה שלכם. אני בא ואומר, רגע, אתם מודדים את התורה מול, אז אם אתם רוצים בצורה אינטלקטואלית, אקדמית, למדוד את התורה מול, אז אתם צריכים למדוד את התורה מול טווח של 3,000 שנה, את העקביות המדהימה של התורה. אני אומר לכם את האמת, לפני 10 שנים, משהו כזה, כשלמדתי את איגרת תימן בפעם הראשונה, הרמב״ם אמר שהיהדות מול שאר הדתות זה כמו אדם מול קוף. אם אתה מבין מה זה אדם, אתה מבין שאדם וקוף אינו דומה. הקשר שיכול להיות לך עם אדם, הקשר שיכול להיות לך עם קוף, היכולות של האדם, אתה מבין, חיצונית זה נראה דומה. אבל זה לא, זה בכלל לא אותו דבר. רק מי שלא מבין, רק יגיע לפה בן אדם מהחלל, יראה אדם וקוף, יאמר טוב, לשניהם יש ידיים, לשניהם יש ראש, לשניהם יש אף, כנראה שהם דומים. בן אדם שמבין מה זה אדם ומה זה קוף, מבין שזה עולם אחר. אותו דבר בן אדם שמסתכל על הדתות, מסתכל ואומר, טוב, ליהדות יש כללים, לנצרות, לאסלאם, זה רק אם אתה לא מבין את הלב של כל אחד, אתה לא מבין בעצם מה הולך אצל כל אחד. אז כשקראתי את האמירה הזו ברמב"ם בשיעור לפני 10 שנים, אמרתי, רבותיי, אני לא מספיק מבין. אני מאמין לרמב"ם שהוא ראה את זה כך, אני לא יכול לומר לכם שאני, נתנאל פרנקנטל, מסוגל לומר משפט כזה. אמרתי את זה בשיעור, אמרתי, הרמב"ם כל הכבוד לו. הוא הגיע להערכה כזו דרך התורה והכל. אני לא, אני אהיה כנה איתכם, אני לא מספיק יודע שאני הייתי מסוגל לומר כזה משפט. זאת אומרת, אין לי בעיה אם היהדות אמת או לא אמת, אבל לומר שהשאר הם כמו קוף ליד אדם, לא יודע מה השאר, לא יודע כלום. התבגרתי 10 שנים, ראיתי קצת יותר מה קיים בעולם, אני מבין קצת יותר מה קיים בעולם. אני אומר לכם שהיום אין לי בעיה לומר מה שהרמב"ם אמר. היום. אבל אני אומר לך שכשהייתי עוד יותר מבוגר ממך, לא בגיל שלך, אני לא הייתי מסוגל לומר משפט כזה. אז עם הבשלות, הבן אדם מתחיל להעריך את הגדלות של התורה. אני לא מצפה מכם בשלב שלכם להעריך את הגדלות של התורה, כי זה לוקח זמן. אתה מתבגר קצת, אתה מתחיל לראות קצת יותר מה הולך בעולם. זה הערכה שבאה עם הזמן. אבל בכל זאת רציתי שיהיה לכם קצת פרספקטיבה איפה העולם היה, איפה העולם הווה. אז זה סתם פרספקטיבה. איפה התורה ניתנה, שהתורה נותנת שוויון, מי שרוצה לבוא ולהיות גר, יכול לבוא, ויש לנו מצווה אחרי מצווה בתורה, להתייחס לגר יפה, וזה לא משנה אם הוא קושי או לבן, או סיני, או, לא משנה, הוא יתגייר, הוא יכול להיות אשתו של משה רבינו, היא קושי, לא משנה, אנחנו מבחינתנו, זה למה שכשאומרים שהתורה היא גזענית, זה לא נכון, כי התורה נותן לכל מי שרוצה להצטרף, אז אתה לא יכול לקרוא לזה גזעני.
אבל אני לא מבין משהו. למה אני בכלל צריך את זה? מבחינתי, זה צריך להיות פשוט מאוד. יש מוסר אנושי, יש מוסר אלוקי. מה שהמוסר האלוקי אומר, זאת האמת, זה הכל.
בסדר, אני מסכים עם זה. אבל רוב האנשים לא מוכנים לקבל את זה בצורה כזו פשוטה. אני התחלתי בצד המוסרי, למרות שאני לא בטוח שהשאלה הייתה כל כך רק על הצד המוסרי.
לא, זה היה בכלל על הצד המוסרי.
אז אני, בסדר, אני רק מאחר ואני... נראה לי שזה הצד שאולי אבל מעסיק אנשים יותר, אז התחלתי שם. אז אני אומר, על הצד המוסרי, אני חושב שצריך קודם כל להבין שמאוד קשה לבן אדם להגדיר לעצמו מוסר. בלי תורה, תנסו. אני כללית בשיעור הזה אוהב לתת כמה דוגמאות להמחיש את זה, דוגמאות שרלוונטיות היום, אבל אם מפאת קוצר הזמן, בוא נעבור לצד.
יש שאלה רק. כאילו... התורה שלי על פה יכולה להיות כבר כאילו נגיד שהעולם יעקוף אותה כאילו מבחינת כמו שנגיד יש ברפואות כל מיני או חישובים
נגיע לזה
אבל כאילו תורה שבכתב או תורת הקבלה כאילו מה שעובר בדורות אז זה כאילו לא
בוא נגיע לזה עוד רגע זה דורש כמה הקדמות זה נושא שבעצם צריך להשקיע בו הרבה זמן אבל ננסה מה שנספיק נספיק
אז אולי באמת אולי כדאי לעשות שוב על זה, על העניין של... כי מבחינתי זה מגיע לנקודה הזאת שאתה אומר אחי, אתה לא יכול להגדיר מוסר אלא אם כן יש לך תורה אז יש לך עכשיו זה מתפצל לשתי דרכים אז או שאתה מאמין בתורה או שאתה אומר וואי, אתה לא יכול להגדיר מוסר
זה לא, בסדר, זה לא הנושא שלנו פה, בסדר?
אז
בסדר, זו שאלה אחרת, זה בכלל לא הנושא. אז אתה צריך להגדיר את זה יותר טוב. השאלה היא למה בכלל להיות יהודי, למה בכלל לקבל את התורה, תסביר לי מה השאלה.
לא, אני אומר שהרבה פעמים מוכחים דברים על פי שיטת השלילה. עולה על דעתך שהתורה...
אני לא עשיתי שיטת השלילה.
אז אם מישהו אמר, לצערי הרב, כן?
אין בעיה, בסדר. אז זו שאלה לגמרי אחרת. תרצה, תחשוב איך לנסח את זה, אני מוכן ש... אבל זה צריך להיות מוגדר, מה הנושא. פה הגדרנו, אז בואו ננסה להתייחס לזה. עכשיו, אנחנו צריכים להבחין, כשאנחנו לומדים גמרא, שהרבה ממה שהגמרא עושה זה להגדיר בצורה מאוד מאוד חדה מה הנקודה הגורמת. זאת אומרת, הגמרא כל הזמן מחפשת על מה ההלכה פה בנויה. אתם רואים, כל הזמן הגמרא אומרת, האם זה הנקודה, זה הנפק מינה או זה הנפק מינה? זאת אומרת, הגמרא כל הזמן מחפשת לחדד את ההגדרות. כן? אשום משום חיציו? כן? אני רוצה להבין, לא מספיק לי שאתה אומר לי שאני חייב על האש. לא מספיק לי שאתה אומר לי את הקריטריונים, אני רוצה שתסביר לי את הכוח. כשאני יורך עץ, אז הגמרא מתחילה להגדיר. יש כוח שדוחף למעלה, יש כוח שדוחף החוצה. בעלייה אם הוא הורג מדינו, בירידה אם הוא הורג מדינו, הרי בירידה כוח אחר מעורב בו. כל מיני הגדרות. אני כסדרה, לוקח...
יש כסדרה בדתות אחרות, כסדרה כמו גמרא?
לא יודע. אני לוקח זרע, זורע אותו באדמה, הגמרא מתחילה להגדיר לי. יש זרע שמתפרק ומתרכב, ואז צומח דבר אחר ממנו. אז יש לי כמה כוחות מעורבים בו. יש זרע שהזרע מחזיק מעמד ואז הוא צומח. כל מיני דינים. אני בא להגדיר עד כדי ריקבון הזרע להבין את ההגדרה של הדבר הצומח. אז ההגדרות של חז"ל יהיו מאוד מאוד מדויקות. זה נכון שאנחנו צריכים ללמוד טוב טוב כדי להבין אותם. אם חז"ל באים ומגדירים לי, מה זה הערעה? אני רוצה לדעת מתי תחילת ביאה קובעת, סוף ביאה קובעת, ביאה שלא כדרכה קובעת. מתי? למה? בכל הלכה חז"ל נכנסו לכל נקודה הכי מוזרה, דנים איתי, הזריעה לתוך האמבטיה ונכנסה להיריון, האם הוא אבא שלה או לא אבא שלה? בימי חז"ל לא היה להם את זה, היום יש לנו, אחרי החוץ גופי, הגמרא דנה, שור שוליד חזיר, כשר או לא כשר, לא היה להם את זה, היום יש לנו את זה, היום אנחנו יודעים להעביר רחם, אנחנו יודעים להעביר תינוקות מרחם, הגמרא עסוקה בלהגדיר את הדברים, את ההגדרות הכי חדות שאתה יכול לדמיין. הגמרא דנה עם אפשרות לטוס, לא היה להם אפשרות לטוס, אבל הגמרא דנה מה אם בן אדם ייכנס לבית הקברות בשידה פורחת. למה הגמרא דנה בשידה פורחת?
מה זה שידה פורחת?
יש לו ארון מעופף. למה הגמרא דנה בזה? כי הגמרא היה חשוב לה להגדיר כל הלכה על בוריה, והמסורת שלהם הגדירה אותה על בוריה. אז כשאנחנו היום צריכים להתמודד עם מטוס, אנחנו צריכים להתמודד עם רכב, אני פשוט לוקח את ההגדרות של חז"ל. זה נכון שכשאתה לומד דף אחד מהגמרא אתה לא רואה את חדות ההגדרה, אבל איך שתלמד יותר אתה תראה. הרבה פעמים מה שקורה זה תוך הלימוד אתה שם לב לכל המחלוקות, ואז אתה מרגיש זה בכלל לא ברור. אבל אם תשים לב, אתה תראה שכמעט תמיד הצדדים החולקים מסכימים על רוב הסוגיה. יש להם נקודה קטנה שהמחלוקת היא איפה בדיוק הקו, איפה שזה הופך מלהיות מותר לאסור. אבל 99% מההלכה אין בו מחלוקת. 99%.
היה אחרי... על הקטע של הבגדים לדוגמה, זה גם
נקודה. אז אנחנו בכל מקרה מסתכלים ללב ההלכה. ההלכה תגדיר לנו באופן מאוד מאוד חד מהם הנקודות הגורמות. זה לא חיצוני, זה הגדרות מאוד מאוד מדויקות בהלכה.
זאת אומרת, אם אני מבין נכון, כאילו, שקח את זה לעצמי פחות, ההלכה היא מלמדת אותנו, אמורה ללמד אותנו עקרונות. ולא היא אמורה ללמד אותנו דברים בפועל.
גם וגם.
הייתה דוגמה למה אני מתכוון. אם הרעיון של, נגיד, שהעיקרון הוא שאישה לא תהיה פרוצה, לא תסתובב בפריצות, כן? אז אם היום אישה הולכת עם סמלה אדומה, כולה צמודה וזה, אז זה באמת פריצות. אבל אם אישה הולכת עם... עם איזה חצאית וחולצה אדומה ועליה איזה... אז היום זה לא נחשב פריצות. האם ההלכה השתנתה? לא, העיקרון נשאר אותו עיקרון, שהיא לא תהיה פרוצה, וזה מתקיים. זה כמו הנוסחה נשארת, המספרים משתנים.
תראה, אני מסכים איתך בגדול, רק תדע שלקחת דוגמה שהיא באמת דוגמה יוצאת מן הכלל, היא לא הכלל, כי הדוגמה של צניעות זה באמת... מאוד מאוד קשור לשאלה של מה זה דת יהודית באותו דור, ואתה צודק, שם זה דווקא דוגמה קיצונית שההלכה מתחשבת מאוד ברעיון ופחות מגדירה לי. זאת אומרת, בימי חז"ל הנשים היו מסתובבות בפרוזדור בין הבתים בלי כיסוי ראש, זה היה בסדר, היום זה כבר לא. אני אומר, שם זה קצת הלכה, איפה שההלכה עצמה אומרת שזה קצת תלוי במה...
היום זה כן דווקא
בקו, 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 בסדר? בסדר, אני רק אומר סתם למען הישרות, זו דוגמה שהיא קצת קיצונית, שחזן נתנו לי קריטריונים, אבל נתנו לי הרבה יותר רוח הלכה, כי זה מאוד קשה להגדיר מתי חצאית מדי צמודה שהיא כבר לא צנועה. אין הגדרה בהלכה. זה רוח הלכה. זאת אומרת, יש הלכות שהלכה אומרת, אתה תהיה אדם צנוע. תסביר לי בדיוק איזה בד הולך להיות צמוד לגוף, שהבן אדם שמסתכל על האחר רואה את הגוף שלו בצורה שהיא לא צנועה. אתה לא יכול, אז ההלכה נענה לך את הרוח. אני רק אומר, זו דוגמה קצת קיצונית שבה הרוח משחקת יותר מהלכות אחרות. זה גם נכון, בדיני לא ילבש, זה ברור שזה נכון. לחברה, כתוב ברן, בדיני שבת. אבל זה תלוי בה, זה תלוי בהלכה. אני לא יכול לומר באופן כללי, יכול להיות כן. בדיני לא ילבש, כתוב ברן, חברה פה שהגברים רגילים ללבוש טבעות, אז אין שום בעיה שגבר ילבש טבעת. אז החברה קצת מגדירה מה נקרא בגד גבר ובגד אישה. אבל ההלכה מגדירה לי. ההלכה מגדירה לי מתי החברה קובעת ומתי לא. אבל זה כהלכה הגדירה לי שהחברה תקבע בתחומים מסוימים. יש עוד שתי נקודות שצריך לדעת. נקודה ראשונה זה ביחס לסוגיות של רפואה ומדע והלכה. שכתוב ברמה, לדוגמה, פימי חז"ל, הם סברו שתינוק צריך אמבטיה במים חמים לפני ברית מילה ואחרי ברית מילה. והיו מחממים אפילו בשבת, אם הם הכינו מים חמים וזה נשפח, אז עכשיו הילד היה לו ברית מילה, חייבים לעשות לו אמבטיה חמם, מדליקים את האש ומחממים לו מים בשביל האמבטיה. האם המציאות השתנתה? לא ברור לי. האם הדעה של הרופאים השתנתה? כנראה. כי כבר בימי השולחן ערוך כתוב שאנחנו לא מחללים שבת על כזה דבר. אנחנו לא רואים שום סכנה בילד ביום, יומיים, שלוש אחרי הברית, אם הוא יקבל אמבטיה חמה או לא. זה היה, אז אני אומר, האם זה, מה השתנה בו, ברור, בדיוק, יכול להיות שפשוט דעת הרופאים השתנתה, ואותו דבר בדיני יום כיפור, ואותו דבר בהרבה מקומות יש לנו.
אז יש בזה חלק לא נצא.
רגע, אז אני אומר, זה לא תורה. התורה נענה לי קריטריון שבשביל פיקוח נפש אני מחלל שבת. כשאנשי הגמרא מדברים איתי במדע וברפואה, אז אני אומר, פה הם לא דיברו תורה, פה הם דיברו את המדע של הימים שלהם. תוספות במועד קטן כותב על הגמרא. הגמרא אומרת, אתה רוצה לעשות משהו בריא? תקח דגים, תושיב אותם בחוץ בשמש, כשהם על סף להיות רקובים, תאכל אותם, זה הדבר הכי בריא לך. אומר תוספות, לא היום, אוי ואבוי לך, ויש עוד דוגמאות, יש בחולין, ויש בירושלמי, יש הרבה דוגמאות איפה שהגמרא אומרת, שהגמרא עצמה אומרת, הדברים השתנו, אתה לא יכול ללכת, אז הם נענו לך יצאות לפי הרפואה שהייתה ידועה בימים שלהם, ואתה תלך לפי הרופאים של הדור שלך. זאת אומרת, לא כל משפט בגמרא, צריך גם לדעת להבחין בגמרא, לא כל משפט בגמרא נאמר מכוח המסורת שלהם. יש דברים שחזל אמרו בגמרא, שהגמרא אומרת, החכם הזה, הגמרא בא במציא המביאה, היה נותן עיצות טובות לתלמידים שלו, איך להיות אנשים בריאים. אז כמו שהעיצות של הרמב״ם השתנו, וכמו שהרמב״ם לא פחד לומר שהעיצות של הגמרא השתנו, אז אנחנו אומרים, אז מאז הרמב״ם התקדמנו ברפואה, אבל זה כי אני לא מסתכל על זה כמסורת.
אז איך אני מזהה את השורשים של התורה בתוך העיניים?
תלמד ותראה. תראה, איפה שזה הלכתי, אתה תראה. אתה תראה שזה הלכתי, איפה שזה רפואי ומדעי, אתה תראה שזה רפואי ומדעי.
הלכתי זה תמיד נשאר.
הלכתי נשאר. יש מקומות שזה חופף. יש מקומות שזה חופף, ואז אתה נכנס לשאלות מורכבות, כמו התולעים בדגים, זה סוגיות שעכשיו אי אפשר להיכנס להם. אז זה דבר אחד שצריך לדעת, שכשהגמרא מתחילה לדבר איתי מדע, אז אני לא אומר, הם דיברו על חלום של סיני, זה נצחי. לא, אני אומר, הם דיברו לפי המדע של הדור שלהם, אני מכבד את זה, אני צריך ללכת לרופאים של הדור שלנו, וזה כתוב תשובת חתם סופר, וזה כתוב תשובה של הבן של הרמב״ם שמוטבסת בהקדמה של עין יעקב, זה כתוב תוספות מועד קטן, זה כתוב ברמה בהלכות ברית מילה, זה כתוב באלפי מקומות. זה עיקרון שצריך לדעת. כשהגמרא מדברת איתי רפואה ומדע, היא מדברת לפי הרפואה והמדע של הדור שלהם, שהם היו בקיאים בו, הם היו נהדרים בו, אבל הדור שלנו יש לו רפואה ומדע אחר. תאמר לי השתנו התוואים, תאמר לי שהם ידעו לפי המדע שלהם, לא אכפת לי. המסקנה אבל היא אותה מסקנה. אני לא מסתכל על זה כתורה מסיני שתהיה נצחית כמו שאר דבריהם. אז זה נקודה אחת. נקודה אחרת זה ידיעה שחשוב שיהיה לכם. פעם ישב הרב יעקב קמנצקי על מטוס, וישב לידו איזה יהודי, כופר, אתאיסט. והרב יעקב קמנצקי ישב ליד הנכד שלו, ואותו יהודי ישב ליד הנכד שלו. והנכד של אותו אתאיסט מזלזל בו ועושה מה שבא לו. והנכד של הרב יעקב קמנצקי כל רגע דואג, סבא אולי אתה רוצה את זה, סבא אולי אתה רוצה את זה. אז באיזשהו שלב שני הנכדים הלכו, טילו במטוס. אז אותו אתאיסט פנה לרב יעקב קמנצקי ושאל אותו, מה ההבדל ביני לבינך? למה הנכד שלך מתייחס אליך ככה והנכד שלי ככה? שנינו יהודים זקנים שיושבים פה. אז הוא אמר לו, תראה, אני מחנך את הנכד שלי שקיבלנו תורה מסיני, שם היה שיא הבהירות. וכל דור שמתרחק מסיני יש לו קצת פחות בהירות, הוא מנסה לשאוב מהדור הקודם את הבהירות, אז הוא מסתכל אליי, כאדם ששתי דורות יותר קרוב לסיני ממנו, אז הוא צריך לקבל ממני תורה, אז הוא מנסה והוא בו שואל, וממילא יש לו דרך ארץ. אתה מלמד את הנכד שלך, שהאדם בא מקוף, אז כל דור משתכלל, אז הוא כבר יודע להשתמש במחשב ובכל הטכנולוגיה יותר טוב ממך. הוא מסתכל עליך מה הוא רואה, אחד שקצת יותר קוף ממנו, אחד שפחות משוכלל ממנו, אז למה שהוא יכבד אותך? עכשיו, העיקרון אבל הוא עיקרון חשוב. אתה מסתכל על העולם של הטכנולוגיה, אתה רואה התקדמות, התקדמות, התקדמות. אתה מסתכל על העולם של תורה, אתה לא מרגיש שהשתכללנו. זאת התורה, אני לומד את אותה תורה שסבא שלי למד, מה הולך פה? תשובה. כי בתורה אתה התחלת מסיע בהירות, ואתה כל הזמן מנסה לקבל חזרה, מה הקדוש ברוך הוא גילה לי בסיני. אז אתה עובד אחורנית. אנחנו במידה מסוים, את הגמרא אומרת שאנחנו במגמת ירידה מהסיני.
אז מה, יש לנו משהו שהוא יותר טוב מדורות
קודמים? זו השאלה טובה, לא לעכשיו. ואילו העולם הטכנולוגיה כל הזמן בונה על הידיעות הקודמות שלו, אז הוא מתחיל מאפס ידיעה והוא בונה כלפי מעלה. אני מתחיל מגילוי של כל הידיעה, ואני כל הזמן מנסה לחזור אליו. יש לי יכולת לחזור אליו, יש לי כוחות, כל דורים ברכותיו, אבל בשורה התחתונה אני כל הזמן מתרחק ממנו. אז אני כל הזמן מנסה לחזור אליו, וזה אחד מהסיבות שבעולם התורה אנחנו כן במגמת ירידה, כמו שאלה דהיר בהגדרה נכונה. אז אנחנו מנסים לשמר ולחזור ולהתעלות, נכון, אבל סך הכל אנחנו עוד דור יותר רחוק. אני יכול לתת לכם הרבה דוגמאות, אבל זה לא...
אבל זה גם כן התפתח, כאילו, נגיד יש לך בהתחלה, לא הלכה משנה, אחרי יש לך משנה וגמרה.
היה משנה, ממתן תורה היה לך משנה וגמרה.
וחסידות ו...
אבל כל זה היה ממתן תורה. החסידות זה לקחת רעיונות שקיימים עוד הרבה לפני החסידות, ולשים עליהם דגש, זה לא המצאה. אם זה היה המצאה, זה לא היה יהדות. זה דבר להמציא. אמרנו עכשיו, יש לי את הכל מתורה, אלא מה? וזה גם מה שהרב, איך קוראים לו? ניסה להדגיש בשיעור שלו בחסידות פה. להראות, כן, להראות איך שהרעיונות, לא, זה לא המצאות של החסידות.
כן, אבל זה היה בסדר בסדר, זה התגלה עכשיו.
לא, הדגש התגלה עכשיו. הרעיון הוא לא רעיון מקורי, זה לא המצאה, זה הכל מתוך התורה, זה הכל מתוך הראשונים והתורה. הגמרות, הראשונים, זה לא המצאות. אתה, כמה שתימד יותר, אני עכשיו... שבועיים שלוש יוצא לי, לא תכננתי את זה, אבל שבועיים שלוש יוצא לי שכל שבת בשיעור אני מסתיים באותו מקום שאני מראה שאותו רעיון יצא ממתנגדים ומהחסידים. לא ראית את הדף שפרשת שבוע שבוע, אבל בדף היה על הרעיון של העקידה, למה זה נקרא עקידת יצחק ולמה בניסיון הקדוש הוא מדבר רק לאברהם, והנציב והנתיבות שלו מוכרים באותו מסלול. ושבוע קודם אמרתי לך, תגרה והרב נחמן מברסלב, שהגיעו לאותה מסקנה. המון אתה רואה את זה, שיש את אותם רעיונות. זה לא המצאה. אז בוא נסכם, מה דיברנו עכשיו? דיברנו שבעולם המוסרי, אז באמת המוסר של התורה הוא נצחי. אנחנו צריכים להבין אותו ולדעת איך להשליך אותו בחברה של ימינו ובמציאות של ימינו, אבל בסך הכל המוסריות של התורה לא השתנתה, זה חלק מנצחיות התורה. התחלנו עם הבעל התניא, שאומר שזה נצחיות התורה, כי זה רק דבר השם יכול להיות נצחי לכל הדורות, זה לא משתנה עם המודות. הבאנו כל מיני סיפורים להמחיש איך שהעולם משתנה כל הזמן ונהיה יותר ויותר דומה ליהדות. היום הם כבר מודים בזה. זאת אומרת, הם קוראים לזה The Judeo-Christian Ethic. זה המוסריות של היהדות בשילוב הנצרות. זה נכון, כי הם לקחו הרבה מהנצרות, את הקיצוניות הם לקחו מהנצרות. זה שהאמריקאים היום מעלימים עין מכל מה שהמוסלמים עושים להם, זה מושג נוצרי, זה לא מושג יהודי. נכון? המוסריות שלנו היא אחרת.
מה לגבי תרבות אבל?
רגע. בוא נסכם, ראינו עד פה, ואם יש עוד נושאים, אז זה שבוע הבא בזאת שם. או ביום חמישי. אז דיברנו על הצד הרפואי שבאמת חזל פה לא דיברו מכוח מסורים, דיברנו על הצד ההלכתי שחזל הגדירו לנו את הדברים בצורה מאוד מאוד חדה בצד ההלכתי כדי שנוכל לקחת את עקרונות לדעת איך להשליך אותם בדור שלנו, וסיימנו עכשיו עם דיבור על ירידת הדורות בעולם התורה מול עליית הדורות בעולם המדע ולמה זה באמת ככה, ותפקידנו כמובן לנסות להשיג את הבהירות הכי גבוהה שאפשר. כן, חבר'ה, בסדר? בואו.